ידוע, ימי תפילת העומר מפסח ועד עצרת, מנהג פשוט בכל תפוצות ישראל לקרוא פרקי אבות. פרקי אבות כשמו כן הוא, הוא אבות לכל דברים מוסריים שיש. כי רבותינו לא נחתי על כל פרטים פרטי פרטים, אבל כל דבריהם כגחד אש, כל מילה שלהם אדם מתבונן בהם מוצא בהם טעם אחר. 70 פנים בתורה, כך אפשר לומר גם על פרקי אבות. מתחברו על פרקי אבות ספרים, אפשר לומר מאות ספרים, ועדיין לא מצאו את כל דעותיהם של אותם גדולי עולם שנזכרו בפרקי אבות. כל אחד ואחד אומר דברי מוסר, וכולם מוסר השכל, כולם נכוחים למלבין ושרים למות שדעת. לכן מתחיל אנחנו נאמר רק את המשנה הראשונה. המשנה הראשונה, משה קבל תורה מסיני. וכי משה קבל תורה מסיני, קבל אותה מהקדוש ברוך הוא. מה זה מסיני? כל המפרשים אומרים הענווה גרמה למשה רבנו שהוא יקבל את התורה, כשהוא אמר הקדוש ברוך הוא ועתה לך ויש לך אחד פרעו ויוצאת עמי ישראל ומצרים. מי אנוכי כלך פרעו? מי אנוכי? הוא קטן בעיניו. אמר הקדוש ברוך הוא וזה לך האות כאנוכי שלך, בשביל שאתה אומר מי אנוכי, בשביל זה אני שולח אותך. כי אדם שהוא גאה, יש לו רמות רוחה, הוא לא יכול להביט בפניו. כמו שכתוב שמה גבח עיניים ורחב לבב, אותו לא אוכל. הגמרא בסוטה דפי אומרת אותו לא אוכל, אין אני והוא יכולים לדור בעולם אחד, או אני או הוא. עד כדי כך אדם שהוא יש לו רמות רוחה, גסות רוח, דוחק רגלי השכינה. השמיים כסאי והארץ אדום רגלי, והוא דוחק עד שלום את השכינה. אבל אדם שיש לו ענבה, בזה הקדוש ברוך הוא אומר אני עד דקה ושפת רוח. במקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא עמבטלותו. אוהב את הענבים. לכן הגמרא אומרת ענבה גדולה מכולם, וזה מה שהיה למשה רבנו. מדת הענבה שהתורה שבחה אותו, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם שעל פני האדמה. אותה מדרגה גבוהה שהיה למשה רבנו בענבה, היא שגרמה לו לכל הכבוד, היא הגיעה אותו לכל אותם הדברים, שהוא היה ראוי, כמו שאמר בכל ביתי נאמן הוא. הוא היה ראוי ללכת לגאול את ישראל, משעו ישראל על ידו. הוא קיבל את התורה, וכל זה כמו שאמר משה קיבל תורה מסיני, גם סיני הייתה לו מדרגה של ענבה. כמו שאמרו רבותינו בשעה שבה כזה שכו לתת תורה לישראל, התחילו כל הערים לרקד, כל אחד מגביע את עצמו ומרעלתי נתן לתורה, הר תבור, הר חרמון. כמו שאמר בשבת ישראל ממצרים, מה כתוב? הערים רקדו כאלים גבעות. למה? מה יש להם מרקדים? למה הערים רקדו כאלים גבעות? שרוצים שהקדוש ברוך הוא ייתן להם את התורה בימה יותר גבוהה, יותר טובה, הכל יישמע יותר. זה מה שהם חשבו. מה בכלל הים קטנוס? הערים רקדו כאלים ולפני האדם חולי הארץ ובכי הנמיש חנמיש למעין ומים. זאת אומרת הקדוש ברוך הוא דווקא ראתה את הר סיני שהוא יש לו ענבה. למה תרס לדון הרים גבנונים? ההר חמד אלוהים בשבתו, זה הר סיני. והגמרא אומרת בסוטה דף ה, שם הגמרא שוב פעם אומרת לעונה ממוד אדם מדת קונו, שאלה הקדוש ברוך הוא הניח כל ההרים הרמים וזו נתן את התורה אלא על הר סיני שהוא נמוך. כך גם כן אדם צריך להשפיל את דעתו, לא לחפש לו רמות רוחה. יש שם איזה מאמר בגמרא, תמיד חכם צריך שיהיה בו שמינית שבשמינית, שמינית שבשמינית, זה 1/64. אומר שם המהר שהדרך רמז, אומר גס רוח, גס זה 63, שמינית שבשמינית זה לא גס, זה מה שנשאר אחוז קטן זה מתן ב-60, זה מסביר מהר שם. אבל אדם לא דווקא שמינית שבשמינית. הנה כתוב בבטרעין ה, אמר רבא בבא נחמנה בבא חנה אני זכיתי לראות את הר תבור וגובהו 4 פסאות. במדרש כתוב כמה גובהו של הר סיני? 500 אמה. 500 אמה זה אחד משמינית שבשמינית של הר תבור. למה זה? אנחנו יודעים 500 אמה זה רבע מיל, מיל זה 2,000 אמה, כרבע מיל זה 500 אמה. כי אתה אומר רבע מיל, פרסה זה 4 מילים, 4 פעם 4 זה 16. אתה אומר ארבע פסעות, ארבע פעם 16, 64. אז זה גם כן שמינית בשמינית. אז אומר אותו חכם רבי חנן בר יצחק, אומר, למה הקדוש ברוך הוא נתן בכלל את התורה על הר? אם הקדוש ברוך הוא רוצה שפל, הנה חפש לו גיא אחד ותשמע את התורה. אז תימן, צריך להיות מעט, מעט משהו. לכן צריך להיות שמינית בשמינית. אז גם אתם את חכם יהיה בשמינית בשמינית. אם הוא השאל, נהג עם כל אחד ואחד בפשטות, כמו אני כמוני כמוך, כעמי כעמך. אז כולם זלזלו בו, אני חלוק עליו. כמו שחשב אותם במדד העם החבר, אז גם כבר אני חבר, מה יש? חלק על החבר שלי. אבל כשהוא יש לו מראה נשיאותו, כמו נהוג נשיאותך ברמה, כמו שאמר בכתובות קוף ג' כדי שאנשים יהיה להם מורה כבוד דרך ארץ לפניו. אז כבוד, אז צריך להיות קצת יראה איזה דבר. באמת, באדם שהוא טעון משרה, אין לו דרך אחרת. כמו שאמר הקדוש ברוך, כמו שאמר רבנו הקדוש, אמר לו את זה לבנו, רבה גמליאל, בני, נהוג נשיאותך ברמה, זה רוק מראה בתלמידים, כדי שהתלמידים יפחדו ממך, יעשו כל מה שמותר עליהם, יחזרו על הלימוד שלהם טוב, לא יתרשלו בלימוד. יודעים שיש אחד שעומד עליהם עם שוט ביד, גוער בהם, נוזף בהם, אז יש להם מראת כבוד לפניו. אבל אם כל דבר נעשה ככה, יוסחקו על הרע שלו, ונהיה אומר ובגבג אומר, מה? אני לא יודעת מזה. לכן צריך לנהוג בתקיפות. הגמרא שמה באמת שואלת, אתה אומר שצריך לנהוג נשיאותך ברמים, זה רק מראה בתלמידים. הרי מצאנו את רעי השם מכבד, זה יושפת מן השעודה. היה רואה תלמיד חכם, היה מחבק אותו, מנשק אותו, קם מכסאו לפניו, ואומר רבי רבי, מורי מורי, אדוני אדוני. ואיך אתה אומר, זה רק מראה בתלמידים, מידה קשה. כאן בצנעה, כאן בפרהסיה. בצנעה, בינו לבין החכם, יעשה לו כבוד מלכים. אבל בפרהסיה לפני הציבור, לא בשביל החכם, בשביל הציבור, אם יראו איך שהוא מתנהג ככה בענבה עם התלמיד חכם, אז הוא אומר, תראה, איך החכם הזה מה הוא? והוא זה משפיל עצמו לפניו. אז מה זה המלך הזה? כלום. זה התחשיבו אחר כך בדבריו. בפרהסיה צריך להטיל אימה. שום תשים עליך מלך שתהיה אימתו עליך. לכן צריך למהוג בתקיפות. רק כשהוא בינו לבין החכם, נהג בו ענבה. ומצאנו אצל יהושע בן נון כתוב ויקרא משה את יהושע בן נון יהושע את הושע בן נון יהושע כתוב שם בתרגום יותר מן עוזיהם כשראה משה רבנו ענבה של יהושע אז אמר לו הישמו הושע קרא אותו יהושע מה פירוש ענבה? מה עניין ענבה? הוא רואה אותו שהוא הולך למרגלים בטבע שאדם שהוא ענב הוא רואה רבים חורקים עליו ובטל את דעתו לפניהם. מי אני? הנה כולם אומרים ההפך. אז בטל דעתו לפניהם, לא מחזיק את הדעה שלו, וזה היה מסוכן. הרגלים ידע משה רבינו שעתידים לחטוא, אבל לא יצא בן הרק אז הוא אמר לא שלח לך, וכך עשו כל ישראל, תקריבו אלי כולכם משלחה אנשים לפנינו. אז לא יצא לבן הרק שלח אותם, זה בדיעמד בשעת הדחק שלח אותם, אבל הוא ידע שעתידים אחר כך חס ושלום לחזור ולעשות מהפכה כמו שהיה. אז פחד, אולי גם יהושע חלילה וחס מרוב שהוא ענב יראה שכולם אומרים ככה, מה הם כולם גדולי עולם, מה אני לפניהם, נעשה אחר כך ענבה. אמר לו לא, יא יהושע עשה מעשת מרגלים. זה כתוב, לכן כשראה ענבה שלו לכן התפלל עליו את התפילה הזאת. זה כלומר לפעמים אדם צריך לאכול תמיד בתעתו בתקיפות. וזה שכתוב תקף שצבא אותו משה רבנו לקבל את הנשיאות ויקרא משה ליהושע ויאמר אליו בעיני כל ישראל חזק ואמץ. הפשט הוא אמר בעיני לפני כל ישראל אמר לא חזק ואמץ, אבל יש שם זרקב וסגולתה ויאמר אליו בעיני כל ישראל חזק ואמץ. בעיני כל ישראל חזק ואמץ בפרהסיה צריך להישאר ענב, אני מסכים איתך, תישאר ענב. אני לא רוצה להעביר אותך עמדותיך. גם משה רבנו עצמו היה ענב, הוא רוצה שיהיה ענב. אבל בעיני כל ישראל, בפרהסיה, תהיה גיבור. תהיה נהוג לרשותך ברמים. אז זאת אומרת, יש הפרש גם בענבה. יש הפרש. מתי צריך לנהוג בענבה? יש גבול לענבה. כל דבר ודבר צריך לדעת איפה להתנהג בה ואיך להתנהג בה. כל פנים זה אנחנו רואים, זה העניין של סיני. סיני, כמו שאמרתי, הוא יש לו דרגה של הענבה. ילמוד אדם מלת קונו, שניח, שכינתו רק על הר סיני. כך אדם מתנהג עם חבריו, עם ידידיו, לא רק נגד הקדוש ברוך הוא. אנחנו יודעים שנגד הקדוש ברוך הוא, ודאי, אין חוכמה ואין תבונה ואין עצה נגד השם. צריך להתנהג בענבה, בלי ספק. אבל אנחנו רואים בגמרא, איך הגמרא אומרת, מחבלים דף פסט. רק באבותיך חשק השם בכם ויבחר בכם, כי אתם המעט מכל העמים. אומר הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי, חושק אני בכם, אני אוהב אתכם, שאני נותן לכם גדולה, נותן לכם שררה, ואתם משפילים עצמכם לפניי. אברהם אבינו נתתי לו גדולה, ולעמק שווה הוא עמק המלך, שהושבו כל חמישה מלכים שנתן בהם, דלק אחריהם ויחלק עליהם, נעלה הוא ועבדה ויקם ויפה מתחובה. אז נראו את כוחותיו, ראו דבר שהוא פלא. ארבעה מלכים שכל אחד ואחד יש לו צבא אדיר, ויבוא אברהם עם 318 חניכי ביתו שאין להם דונשק ולא תחמושת, ורצים אחריהם ורוצים אותם ומקים אותם לאחריהם, דבר שלא יכול לתפוס אותו. אמרו, זה יש לו השגחה פרטית מהקדוש ברוך הוא, יש לו סייעתא דשמיא. כולם הסכימו שהוא יהיה מלך המלכים, אל העמק שווה, ושבו כולם בעצה אחת שימליכו את אברהם אבינו עליהם למלך. כשבאת בנחת, נשיא אלוהים אתה בתוכם, נשיא, כזאת אומרת, חלק לקדוש ברוך הוא גדולה, כבוד. והוא מה עושה? ואנוכי עפר באפר, חלקתי גדולה למשה רבנו, רבם של ישראל, הוא אומר, ונחנו מה? חלקתי גדולה לדוד, המצביא הגדול של עם ישראל, מערכות ישראל, לא היה פעם חס ושלום שהוא נסוג, תמיד זה על העניונה. קורא בן אדם הרבה פעמים נצח, כבור אפילו, פעמים מקבל כמוקסה, לא תמיד הוא מצליח. אצל דוד לא היה פעם אחת שהוא נכשל, בכל המלחמות שלו. מלחמות השם אדוני נמחד, נלחם, כמו שאמרה לו אביגיל, הנביאה. כן? ואפילו אחי מה הוא אומר? ואנכי תולעת ולוהי, שפת אדם זויעם, לא גבה לבי, לא רמו עיניי, ענבה. ואני אוהב אתכם, שאתם, אני אוהב לכם גדולה, ואתם עושים ענבה לפניי. אז ככה בכל הדברים כולם, לא רק בינו ובין הקדוש ברוך הוא, כמו משה רבנו מדבר עם ישראל, אפילו אחי, ונחנו מה? אנחנו כלום, כחרגה דיומה. אז זה לכם, יש איזה עניין הענבה, לא כמו שאנשים חושבים, לפני הקדוש ברוך הוא בדי, אני כלום, אני אפס. אבל ביני ובינו, אני יותר גדול ממנו, אני יותר חכם ממנו, אני יותר עשיר ממנו, וכו' וכו'. אלא הענבה צריכה להיות כדלית. וכך נהג משה רבנו, ואנחנו מה? כמו שאמרנו. לכן, זה עניין של הענבה. אדם רוצה לזכות את התורה, יזכה דווקא על ידי הענבה. אין התורה נקנית אלא בדבוק חברים. כשהוא שומע מה שאומר חברו, לא שהוא רוצה רק להכתיב, רוצה רק להשמיע. יש פעמים וישמע משה ויתה בעיניו, כמו שקראנו היום. אהרון התווכח עם משה רבנו. משה רבנו דבר שכל ישראל, אם יודע אהרון תורה, גם כשמע בפי משה רבנו, למרות הכל נפח אותו, דחה את הראייה שלו. הוא קצף על אלעזר ועל איתמר. האמת הוא קצף על אהרון, אבל לא יפה שדבר לפני אהרון שהוא אחיו יותר גדול ממנו. אז חילק עוס לרגוז על אלעזר ועל איתמר, אבל הקר הכעס שלו הם לפני על אהרון, שהם לא אכלו את החטאת. מדוע לא אכלתם את החטאת במקום הקודש ואותה נתן לכם לשאת את עמון העדה, כמו שכתוב, ואכלו אותם שכופר בהם. אוכלים את זה אז מתכפרים ישראל, הייתם צריכים לאכול את זה. והם עשו, הם שרפו אותו. אז שבא אהרון וחלק לו, תראה משה רבנו, אתה לא מביא ראייה נכונה, אתה חושב שאני צריך לאכול את הבשר חטאת הזה? זה לא נכון, בשר חטאת הזה קדוש לדורות. אתה שמעת שצריכים לאכול בשר חטאת? איזה חטאת? איזה בשר אתה שמעת? שמעת בשר שעיר שהביא נחשון, שזה קדושת שעה, אבל זה קדושת דורות. איך אתה מדמה זה לזה? והגמרא של מעריכה במסכת זבחים לרקוף את הביקוח שהיה ביניהם. ואחרי ששמע משה רבנו והיא הבין את דבריו של אהרון, וישמע משה ויתה בעיניו. כתוב סתם ויתה בעיניו, אבל ביונתן בן עוזיאל מתרגם, שלח שירוחים בכל מחנה ישראל.
משה טעה ואהרון השיב אותו מטע אותו.
למה זה סופט משהו שאתה
וכולם בנו בן אהרון אמרו איזה שני אחים גמרנו את זה. לא נאמר לך שאדם לא יבוש, נאמר תעיקי והעולם ידם ירא שמיים בסתר כבגלוי, הוא מודה על האמת, הודעה על האמת זה מדרגה של ענבה. אדם שהוא לא ענב מחסה טעה פעם אחת, מטייח את זה שאנשים לא ידעו שהוא טעה. לא, הנה משה רבנו, הוא טעה ופרסם את זה ברבים, תראו משה טעה ואהרון יושב אותם טעות. אז מכאן גם כן זה עניין של ענבה. לכן אמרו רבותינו, אין התורה לקטן המים הוי קורץ המלך הוא למים, כמו המים האלה נזחנים במקום גבוה ויורדים למקום נמוך, אף דברי תורה כן. אין התורה לא תמצא באדם שהוא יש לו עולמות רוחה כמו הר הזה, אלא כמו המים שנזחנים ויורדים למטה. כך זה להיות כפוף ולהיות מקבל את האמת עם מי שאמר, כמו שאמרו גם כן שם במראה במסכת נדרים דף נלווה, שם יש פעם אחת יותר איזו שאלה, רבה בר יוסף בר חמה, סתם רב יוסף בתלמוד, רב יוסף בר חיה, הוא היה רבו של רבה בצעירותו, אחר כך רבה גדל בתורה, היה תמיד חבר. מה זה תמיד חבר? לא נשאר תמיד, אלא גם כן אחר כך גדל בתורה ונעשה כמו חבר. אז בכל זאת נסתפק בזה הלכה, שלח לשאול את רב יוסף איך הלכה בדבר הזה. רב יוסף אתמונן ענה לו מה שענה לו, אבל רבה אחרי שחשב את זה, שקל את הדבר היטב, ראה לא צודק רב יוסף בתשובה שלו, הוא עשה משהו אחר, הורה הלכה אחרת. כששמע רב יוסף שאחרי שהוא ענה לו הוא הלך הורה אחרת, אמר כן הוא לא צריך לנו, למה שואל אותנו, למה שאתה מצליח אותנו, כעס עליו. שמע רבה שרב יוסף רבו לשעבר כעס עליו, הלך לפייס אותו בערב כיפור. רב יוסף הרב שלום היה סגן יהוד, לא רואים, נכנס למטבח וראה רב חגי מוזג כוס יין לכבוד רב יוסף. רב חגי היה שמה שלו, אמר עזוב עזוב מידך, אני רוצה למזוג. מזיגה של רבה אז היין שלהם חזק מאוד היה, כולם היו מוזגים שליש יין שני שלישים מים. הוא רבה יותר מדי עדין, גם זה היה יותר מדי חריף בשבילו, נעשה רבע מים, רבע יין, שלושת רבעים מים. אז כשלקח את זה מידו של רב חגי, הוא עשה כמובן מרגיל שהוא לעשות מזיגה, עשה רבע יין ושלושת רבעים מים, והגיש את הכוס לפני רב יוסף. עכשיו לא יודע מי זה מגיש לו, חשב זה שמה שלו. דקה, ברך בורא פרי הגפן, שאתה אחרי שגמר יש לתבר, זה לא מזיגה רגילה, זה מזיגה של רבה בר יוסף בר חמה. אמר לו אני הוא, אתה הוא? לא תשב עד שתגיד לי מה פירוש הפסוק במדבר מתנה, מתנה נחליאל ונחליאל במות ובמות הגי, תפרש מה פירוש הפסוק הזה, זה מקומות, אבל יש בזה רמז. אז אמר לו רבה, הפירוש הוא ככה, אדם שהוא ממדבר עשה עצמו כמו מדבר, משפיל את עצמו כמו המדבר הזה שכולם דשים עליו, אף פעם לא עשה מסכן המדבר הפגנה, עד מתי כולם דוחים עליי, אני לא עשה הפגנה, מקבל את הכל באהבה. אז כביכול נותן לו את התורה במתנה, במדבר מתנה, במתנה נחלו אל, כיוון שנתן לו התורה במתנה במתנה נחלו אל, נעשה נחלה של הקודש ברוך הוא, מתחיל לחדש חדושים, להקשור, תתרץ כמעיין המתגבר, זה נחל אל. כיוון שנחלו אל במות, נותנים לו משרה גבוהה אחר כך, והיא מזיח דעתו מבמות הגי, סגיר אותו לארץ, חבית חבית ולא בריך, נחקים אותו בארץ. ואם חזר עוד פעם, חזר בתשובה, כזכור עוד פעם מגביה אותו, שני אמר כל גי ינסה. אז כל זה הוא אומר לו את זה, לא נאמר בדו, תעשה ענבה, מה אתה חולק עליי? אתה חולק, שואל אותי, אחר כך עושה מה שאתה רוצה? אז אמר לו את הדברים, תגיד לי מה פירוש הפסוק, אמר לו את פירוש הפסוק. אחר כך התפייסו ביניהם כמובן. אז זה שאנחנו אומרים, אדם שהוא בעניין התורה, צריך תמיד להיות מודע על האמת. אם יש לו טבע שמודע על האמת, הוא זוכה באמת לדברים הרבה, זוכה לתורה, מילה מגיע אחר כך לתורה לשמה. אבל אדם שהוא רוצה רק להתרברב, רק להתנפח, רק להתפאר, فأنا ما داش مدعى لأمت قام التورا تصحيك منه لخين زي شامر مشيك بتورا من السيناي تعلم بقلات الكترت شل هدمود أدام يكبر عصمه ليتنهيك بعنبا لكبرت تأمت من مش عمره يش تسعرينه اليوم ولاي حصر هدرخا أبرخين كأله شو محضرين سفرين فهم يذيئني بشي لكبرت كمان אני רואה איך הם כותבים, איזה גישה של כתיבה יש להם. מביאים דברי הרשב"א ומקשים עליו, ודבריו אינם נהירים לי. הרשב"א חבר שלך? תגיד לו זכיתי להדין, תגיד איזה ענווה. לא, דבריו לא נהירים לו. הוא לא רואה, לא הביא לי את הדברים של הרשב"א. איפה רבי עקיבא איגר, גאון עולם שיחיד בדורו, כשהיה מתעצחים באיזה דבר, לא מבין, אומר לו, זכיתי להבין, דברי קודשם. כותב על התוספות, כותב על הרשב"א, על הראשונים. מה זה הרשב"א? הוא חבר שלנו. אתה יודע שהיה עמוד העולם אשר באורון ואור, כך כותב עליו מרן בבית יוסף. עמוד העולם אשר באורון ואור. בלעדיו היינו כמו שאדם שלא ראה שום דבר. הרבה הלכות שנקבעו בשולחן ערוך, זה על פי דברי הרשב"א. ספרות תורת הבית, אם זה התשובות של הרשב"א. הגאון בליהו מווילנה שאלו אותו פעם רבי זלמן תלמידו, רבי זלמן אחים של בחיים מבולוז'ין, נפטר בקצור ימים בגיל 21, מעיד עליו רבי יוסיאל משקלוב, יש לו ספר תיקנים חדדתיים, המסכת שקלים. בהקדמה הוא מספר שזכה להכיר אישיות דגולה מי? רבי זלמן, זה אחיו של בחיים מבולוז'ין. אומר ינוקה קדישה, יגיד 21 שנים, אומר נהירים לכולי השס כמעט במנחה בכסתה, יודע כל השס, בבלי, ירושלמי, תוספתה, מחילתה, ספרה, ספרי, כל הרמב״ם מילה במילה בעל פה, כל לשונות התוספות מילה במילה בעל פה. אומר לא יכיל הרעיון איך בגיל צעיר כזה, ויודע כל התורה כולה, לא נהיה דבר גדול ודבר קטן. זה בגיל 21, והגאון בווינה היה משבח אותו שהיה בקיא בכל השס. וגאון בווינה, מה זה בקיאות אצלו? זה בקיאות עמוקה מאוד. פעם אחת היה יושב לפני רבו, היה מנדד שינה מעיניו, בלילה היה יושב 4 שעות, והיה אבא שלו כועס עליו, חס על בריאותו, למה אתה יושב רק 4 שעות? אומר, הכל הפרשים אומרים, ישנתי אז ינוח לי, אז זה 8, אדם ישן 8 שעות, וישב 6 שעות, ילמוד ויעשה הכל. אומר לו, מחילה אבא, כתוב, ישנתי אז ינוח לי, ידוע שבכל יום יש 24 שעות. בשני ימים יש 48 שעות. ישנתי אז, אם אני ישן 8 שעות, ינוח לי, לי זה 40 שעות. זאת אומרת, מספיק 4 שעות בכל יום. אז הוא אומר, מאיפה שבא להביא ראייה, הביא לו ראייה להפך. יש שכנן עצום, פלא ואפלא. ופעם אחת ישב, כמו שאמרתי לפני הגאון מווילנה, ונרדם על השולחן. בא, נכנס מישהו, בא לדבר עם הגאון מווילנה, ואת השעה ראה הגאון מווילנה שהראש שלו, של רבי זלמן, הולך להישמט, לפול מהשולחן, ותפס את הראש שלו לאט לאט ככה בעדינות. כשבא זה לדבר עם הגאון מווילנה, לא ידע שיש מישהו ישם. עכשיו כל התורה כולה ביד שלי, שטוב. ככה העריץ אותו, זה תמיד שלו, העריץ אותו, ידע על גדולתו. מה היה? יש כזה, מעיין המתגבר היה. יש ספר תודות אדם, ומשבח אותו, מספר כל הדברים שלו, כל החדשים שלו, כל הסברות שלו. ממש כמו שאמרתי, הפלא בפלא. והענווה הייתה יוצאת מן הכלל. תגיד לנו רבנו, האם גדולתו של רבי זלמן שכבודו כל כך משבח אותו, נגדיר כבודו, עד כמה הוא גדול? עד כמה הוא גדול? אם היה בדורו של הרשב"א, היה הרשב"א מחזיק אותו כתלמיד חכם. זה כל הגדולה? למה שהוא יהיה כמו הרשב"א? הרשב"א היה מחזיק אותו תלמיד חכם. בדורות הראשונים להחזיק באדם שהוא תמיד חכם צריך הרבה הרבה ללמוד, הרבה הרבה לדעת. ומהיה בדרוש של הרשב"א, היה רשב"א מחזיק אותו תלמיד חכם. אבל לא אמר שהוא הגיע לקצולה של הרשב"א. מה זה הראשונים? איך, ראשונים ממש כמלאכים. ובאים אנשים צעירים של ימינו שלא הגיעו לקצול להם, אבל דבריו לא נהירים. זה עזות, זה גסות רוח. צריך אדם, כמו שאמרתי, להיות אדם לדעת את ערכו, כמו שאומר אחריו שידע עליו שלום, לפני 200 שנה אומר. אומר בדורותינו אלה, לא שייך לומר ענבה. ענבה שייך בדורות הראשונים. היו באמת גדולים, היו שכל שלהם רחב בנים, לבם פתוח כפתחו של עולם. ונעים הרבה הרבה, לכן זה אם עושים ענבה, זה רבותה. אבל אנחנו אומר על עצמו על הכידה. אנחנו, מה זה שייך ענבה? ענבה שנכיר את מחות ערכנו. צריכים להתפלל הקדוש ברוך הוא שיתנה לנו דעת שנביא כמה שאנחנו מעטים. הדעה מחדל אני. וכמה אנחנו נענה בתרי מים בדירות שלנו, לפני הדירות ההם. כמה שבאמת צריכים לתרוח וללמוד ולתעמק, והלוואי ונשיג להבין את דעתם. לא לחלוק עליהם חסב שלו. והלוואי שאדם, אם אדם לא יודע, הם רואים כמו מכם, זמן שהוא בעצמו לא למד. זה שאמרנו, המדרגה של ענבה היא שמקנה לאדם ידיעות התורה, היא שמקנה אותו שיכול לכוון לסוקי שמעתתה לבד דרכתה. זה שיכול לפסוק הלכות, זה יכול כיוון שמכיר את מאות ערכו. אבל אדם שהוא מתרברם, מתחכם על הראשונים, זה כל התורה שלו חס ושלום לא שווקנו. אנחנו קטנים כלפי הראשונים, כלפי האחרונים גם כן. בעניינים ספק ברכות, כמה שצריכים לחוש. בעניינים אחרים גם כן, דברים, ספק דברת על החומרה, יש כללי הוראה. לא בכל דבר ודבר, איזה אדם נאמר, אני כך נראה לי וגמרנו. יש פוסקים. אתה יכול להתעלם בפוסקים? יש איזה רבנים של הדעות שלנו אומרים, אנחנו לא תקשי לנו מהאחרונים. הוא בעצמו האחרון, אז גמרנו. ואת האחרונים אני הוא, אז גמרנו. זה רימות רוחם, זה לא זה דרכה של תורה. אני רוצה להתייחס לכל מה שנאמר עד עכשיו. יש לנו פוסקים כמו שאנו מהמערים עיני ישראל, כמו הרב חידה עליו שלום, כמו רבי חיים פלאצ'י, כמו כל הגאונים שמביאים את דבריהם, שותים בצמא את דבריהם. מה אנחנו נשב ונתעלם מהם? לא זו דרכה של תורה. צריך תמיד לשקול כל דבר ודבר לפי גדולתם של הראשונים והאחרונים. והקדוש ברוך הוא יסייע אותנו על דבר כבוד שמו, ונזכה ללמוד ללמד שמו ולעשות.
דבר אחד של הלכה בשמו של הגאון בחיים אבו לעפיה. בזמנו היה ויכוח נוקב בין הגאון רבי אברהם הלוי, בעל ספר גינת ורדים, שהיה אבדים וקהיר במצרים, ובין עמיתו רבי יעקב פרצ'י, שהיה אבדים באלכסנדריה של מצרים, והדברים הובאו בספר שו"ת מעריף. מעריף רבי יעקב פרצ'י. ובכן, הגאון בעל גינת ורדים העריך בפלפול בסברה בנוגע להלכה של זמן הלילה של מוצאי שבת, בעיקר שיש נפקא מינה לדינה, מתי זה נקרא שמו לילה, אם כפי שנוהגים כולם כדעת הגאונים. הגאונים סוברים רבע שעה אחר השקיעה, שעוד שלושת רבעי מיל, כפי דברי הגמרא מסכת שבת דף למדה, שלושת רבעי מיל זהו זמן שבין השמשות. תקף אחרי השקיעה מתחיל זמן בין השמשות, שהוא ספק יום ספק לילה. ואחר כרבע שעה, זה 13 דקות וחצי בדיוק, כי המיל הוא 18 דקות, 3/4 מיל, 13 דקות וחצי. אחרי כרבע שעה, 13 דקות וחצי, נעשה לילה ודאי, ואז מותר כבר להדיק, לעשות כל מלאכה תקף אחרי זה. זו ידעתו של הגאון רבי אברהם הלוי בעל גינת ורדים. וכדעת הגאונים שמביאו אותם, הגאון רבי משה אלאשכר בתשובותיו. לעומתו רבי יעקב פרצ'י היה סובר כדעת רבנותם, כפי שהתוספות במסכת שבת למדה, שם הקשו את הסוגיות. סוגיה של שבת אומרת, בין השמשות נמשך שלושת רבעי מיל, אם כן אחרי 13 בימים היא נעשה ודאי לילה. לילוך גמרא בפסחים דף צדיק דלת אומרת, מהשקעת החמה עד צאת הכוכבים עובר 4 מילין 72 דקות. איך התקיימו שני הדברים האלה? תרץ לבנותם ששלושה מיל ורביע לאחר השקיעה עדיין נדון כיום, ושלושת רבעי מיל האחרונים של צוף 4 מילין זהו שבין השמשות, ולעולם לא יצאת הכוכבים אלא אחרי שעה ושתים עשרה דקות, שזה 4 מילין, כל מיל 18 דקות, 4 פעם 18 זה 72 דקות, שעה ושתים עשרה דקות. זה יחתו של רבנו תם. אז מעריף ביעקב הרצי מעריך להוכיח שהעיקר כדעתו של רבנו תם, ושאסור לעשות שום מלאכה במוצאי שבת עד שעברו 72 דקות אחרי השקיעה, והכל בשעות זמניות. כשהתפקחו ביניהם, היה בכוח נוקב, החליטו לפנות להגאון בחיים אבו אל-עפיה. אמרו, אנחנו נפנה תרבנו שהוא יחיד בדורו, כך כותבים, שניהם נמנו וגרנו שהוא יחיד בדורו, שעתיד יקום דבר. והרב ישיב להם, אין ספק שכל הלומד בתלמוד שלנו, כל המתעמק יראה שהעקר כדעת רבנותם, ואין ספק שצריך לחכות 72 דקות מאחרי השקיעה עד שמותר לעשות מלאכה במוצאי שבת. ולא עוד אלא, הוא ממשיך להם הרב, גזרתי בחרם, כשהוא היה באזמיר לפני שיגיע לטבריה, גזרתי בחרם שאפילו מלאכה דרבנן לא יעשו במוצאי שבת עד שעברו 72 דקות. וגם כשהגיע לטבריה כתב בספרו חמיין אלוהים שלא יתחילו לקרוא את המגילה עד כעבור 72 דקות, אפילו מגילה שזה דרבנן, עד שעברו 72 דקות אחרי השקיעה. אני מזכיר את ההלכה הזאת שלצערנו לא רבים יחכמו לדעת כמה שזה חשוב שבכל מוצאי שבת לא נעשה שום מלאכה. היום אפשר להסתדר בלי זה, פעם היה קשה מאוד, לא היו שעון אוטומטי של שבת, לא היה מצוי, אז אדם צריך לשבת בחושך עד שידיק את האור שעבור 72 דקות, זה קשה, נפרט אמא שיש לה ילדים קטנים, צריכה להדיק להם, צריכה לבשל להם. היום ברוך השם כל דבר אפשרי, היום יש מקרב חשמלי, יכולים לשים שם אוכל, נסלו להדיק שעון אוטומט, הוא מדיק לבדו, הוא ממית מחייב, הוא ריש שעול ביעד, מדיק, מחבי, עושה הכל ביעד. כן, למה צריכים באמת לעבור על הדברים האלה לעשות מלאכה במוצאי שבת אם לא שיעבור עליהם 72 דקות? הגאון ראש ישיבת פרת יוסף רבנו עזרעתי זכר צדיק לברכה היה חלוש מאוד בסוף ימיו, והיה זהיר לא לאכול במוצאי יום הכיפורים עד שיעברו 72 דקות, למרות חושתו, למרות שהיה חולה, לא מרגיש טוב, היה מחכה עד 72 דקות אחר כך במוצאי יום הכיפורים עד שהיה טוען משהו, מפני שהוא אומר שדעתו של רבינו תם ידיעה המקובלת, ידיעה נכונה, ידיעה אמיתית, וצריך לחוש לה מאוד. לכן כשהם הסכימו שהרבה חיים אבו אל-עפיה הוא שיקבע את הדבר, וקבעו בפירוש שהוא היה יחיד בדורו, כך הם כותבים בפירוש, ואמר שאין ספק שככה העיקר. אבל הם פנו גם לשאר רבנים, בתוכם היה גאון רבי שמואל לניאדו, אביו של רבי שלמה לניאדו בעל בדינו של שלמה, שהוא היה הרב קרחדו כל הבא בארם צובה בחלב, פנו אליו, היו לו תלמידים שכולם היו גאוני העולם, אחד מהם היה רבי צדקה חוטין בעספר צדקה ומשפט, שחק התמנה הבדין בבגדד לפני 200 שנה ויותר, וכן הוא אחד מתלמידיו, חבר הרבה ספרים, צדקה ומשפט, עבודת הצדקה, עוד כמה ספרים. וכן גם כן תלמידו היה ריח שדה, ומשמעון דווקא כהן, בעריח שדה, שדה ראשי תיבות, שמעון דווקא כהן. גם כן רבי אליהו שמע הלוי, בעספר קורבן אישה. כל אלה היו תלמידיו. וגם רבי אליהו שמע רמז מזה בספרו מכשירי מילה, בעניני מילה. אז גם כן ישבו על מדוכה זו, והחליטו שהעקה תדעתו של רבנו תם. כל זה כותב שם בתשובת מעריף. כן, זאת אומרת ההלכה הזאת היא חשובה מאוד, ואם הגאון בחיים אבו אל-עפיה קנה להשם ועשה חרם שלא יעשו אפילו דבר דרבנן לפחות מנכון דאורייתא, להיזהר במוצאי שבת. היום בנקב אפשר להיזהר בזה. למה נלחון שדעתו של רבינו תם, שמרן פסק את דבריו, שולחן ערוך, זה מרן סמך א', אנחנו קבלנו הוראות מרן. למענה מ-20 פוסקים סוברים כמרתו של רבינו תם, למענה מזה. זה דעת ספר התרומה, זה דעת הסמק, הסמק, אחר כך מהראשונים האחרים, הרעבד, מביא אותו הראש גם כן להלכה בסקת תענית, זה כך דעת הרמב"ן, כך דעת הרשב"א, כך דעת הרא"א, כך דעת הריטב"א, כך דעת המאירי, כך דעת הר"ן, כולם הביאו את דברי רבינו תם להלכה. אז למה זה נחוש להם כשיש גדולי העולם שסוברים כמוהו? הוא פסק את זה מרן בשולחן ערוך. מי שהרב חידה כותב שהמנהג שלא כדעתו של מרן, והוא אומר שגם מרן ידע שלא ככה מנהג, אף על פי כן מרוב קדושתו חשש לדעתו של רבינו תם. ואם מרן חשש, למה אנחנו לא נחשוש? כן, כל אדם ואדם ירא שמיים, שיכול להיזהר בזה, טוב שיזהר בזה. והזכות הזאת זכרו של אותו הגאון והצדיק שהיה יחיד בדורו, שעל פיו יצאו ועל פיו יבואו. גדולי האחרונים האשכנזים אצלהם זה כבעתה בחותכה, כל אחד ואחד יראה בתשובות הבח בית חדש, כך כותב מגן אברהם, כך כותב גם כן החתם סופר, לדעת ביהודה, כולם כותבים אותו דבר. אז כל אחד ואחד ישתדל לקיים את הדבר הזה, וזה יהיה לנחת רוח לאותו גאון וצדיק עמוד העולם אשר באורו נראה אור. כלומר גם דבר של אגדה, אנחנו קוראים בליל פסח מעשה ברבי אלעזר ורבי יהושע ועזר מן עזריה ועקיבא ורבי טרפון, שהיו מסובים בבני ברק והיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה, עד שבאו אותם בידיהם ואמרו להם, רבותינו הגיע הזמן כי ראה שמה ששחרית. זאת אומרת, כל כך היו נלהבים, כל כך הייתה אצלהם הערה מיוחדת, לא הרגישו שעבר כל הלילה. איך עבר הלילה? מי יודעים שעבר הלילה? ובאו אותם בידיהם ואמרו להם, הגיע הזמן כי ראה שמה. לא מספיק ששחרית, אנחנו יודעים שזה שחרית, זאת אומרת שהגיע היום. אם כן, למה צריך לומר קריאת שמע ששחרית? אומר הגאון בחיים וברעפיה בספרו, יש לנו בגמרא במסכת ברכות דף ח' טענים שאדם קורא שני קריאת שמע ויוצא בהם של לילה ושל יום. מתי זה? אחרי עמוד השחר ועדיין לא זכה השמש, בין עמוד השחר, ושכתוב בתורה ובשוכבך ובקומך, לא כתוב ביום ובלילה, כתוב שוכבך ובקומך. אחרי עמוד השחר יש עדיין אנשים הרבה ששוכבים, לא כולם קמים מעמוד השחר, לא כולם עושים כמו דוד המלך העיר השחר, יש הרבה נשארים ישנים, ויש גם כן הרבה אנשים קמים. זה הזמן שאפשר לקיים גם בשוכבך וגם בקומך. לכן הוא שכח ולא קרא בלילה קריאת שמע והיה אנוס בשכחתו, אז יכול לקרוא שני פעמיים קריאת שמע. יקרא פעם אחת בשיר הלילה, זה קורה בו בשכבך, ועוד פעם יקרא בשיר היום במקומך. אם כן, הרי שקורא אדם פעמים פעמיים קריאת שמע, ועושה בהם גם של לילה וגם של יום. נוצר ממדים אחרי עמוד השחר, עדיין זה לא קריאת שמע ששחרית לבד, הוא גם של ערבית. באו תלמידיו ואמרו תלמידיהם ואמרו להם, רבותינו הגיע הזמן קריאת שמע ששחרית, אני כבר אין את חמה כבר הגיע, שכבר של ערבית כבר עבר ממנו, נגמר. וכל כך היו כל כך שוקדים, כל כך היו ממש מעמיקים להגיד את סיפור יציאת מצרים, עד שלא הרגישו שעבר הרבה לכולו. זה לכלל כמה פוסקים האחרונים אומרים, אסור לעשות תיקון כרת בליל שבת. למה? מדיר שינה מעיניו, זה כמו תענית. אדם לא יאכל כל היום, לא ירגיש כל כך צער, כמו שלא נרדם כל הלילה לכולו, נשאר באותו היום כולו מעוך וכתות, חולה יום, לא מרגיש טוב, למה לא ישן בלילה? כי זה כמו תענית, לכן לא טוב לעשות תיקון כרת בליל שבת או בליל יום טוב. חוץ מליל שבועות, אחת אופוס יומו הכתוב, יש איזה טעם שם. אבל בשאר הזמנים לא לעשות תיקון כרת. והם, רק מחמת ההתלהבות שלהם, היו מספרים בשעת מסיים קריאות הלילה. והחידוש בדבר עוד, שאנחנו מונים, קוראים, מזכירים את שמותיהם של אותם הגדולים, מעשה ברבי אלעזר, ברבי יהושע, ועזר מן עזריה, ברבי עקיבא. אנחנו יודעים שמצוות הגדה של פסח, סיפור יציאת מצרים, קשור איזה קשר כלשהו עם המצה. כתוב, בגתה לבנך ביום ההוא לאמור. הגמרא אומרת, אנחנו קוראים זה בהגדה, אי ביום ההוא יכול בעוד יום, תלמוד לומר בעבור זה. לא אמרתי אלא בשעה שמצה ומרור מנחים בפניך. סיפור יציאת מצרים, מצוות הגדה של פסח, צריכה להיות מהלילה. לא בעוד יום, אלא באותה שעה. בשעה שמצאנו לא מונחים לפניך. מה זה מונחים לפניך? מונחים לאכילה. לא, אי אפשר לאכול מצה ומרור
אלא בלילה, והחילות הבשר בלילה הזה, צביעי שומצות המעורים לכלום. כמו שאני גבתי על תוספות, בפסחים צדיק ת' בשם התוספתה, שאין הם נאחלים אלא משתשך. זאת אומרת, בלילה. כיוון שזה קשור עם המצה, אולי גם כן נאמר, סוף הזמן של אכילת מצה, זה סוף הזמן של הגדה של פסח. ואנחנו יודעים, מתי זה סוף הזמן של אכילת מצה? בשביל זה מחלוק את תנאים. כפי שגמרא אומרת בפסחים ק"ח, דין מצה כדין פסח, כדין אכילת הפסח. ואכילת פסח יש מחלוקת. רבי אליעזר ורבי יהושע, גם רבי עזריה בן עזריה ורבי עקיבא. ועזריה בן עזריה אומר, מצוות אכילת פסחים עד חצות. כתיב ואכילות הבשר בלילה הזה. וכתיב אתם ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה זה כתיקול בכור. מה להלן חצות? ויהי בחצי הלב השם וככול בכור, אף כאן עד חצות. זאת אומרת, אחרי חצות עבר זמן מצה. אכילת מצה. ובעקיבא אומר לא, זה מנה כל הלילה. באותה מחלוקת נחלקו גם רבי אליעזר ורבי יהושע, כמו שהגמרא מעריכה בברכות דף ט'. כן, עכשיו יש מחלוקת, ונמצא שיש כמה דעות שצריך לדעת עד חצות. כן, לכאורה הגדה גם כן מספיק לומר עד חצות ואחר כך כול לישון, אבל לא כהיה, אלא ללמדך שהגדה סיפור שעת מצרים נמשך כל הלילה לכולו. למרות שהתחלתו קשור עם אכילת מצה, אי אפשר להגיד בעוד יום אלא בעבור זה, אבל לגבי הסוף ולסיום מצווה לספר בשעת מצרים כל הלילה. זה גם כן מלמד אותנו בהזכרת שמותם של הגדולים האלה, של רבי עזר רבי יהושע וגם כן רבי עקיבא ורבי עזר בן עזריה, שהם בעלי המחלוקת עד זמן סוף אכילת מצה. ובאמת הפוסקים נחלקו גם כן בזה, אם הלכה כרבי עקיבא או הלכה כרבי עזר בן עזריה. למרות הכל הלכה שמספרים בשעת מצרים כל אותו הלילה. זה גם כן החידוש שאמרנו בשם רבי חיים אבו אל-עפיה זכר צדיק לברכה. דבריו של הגאון, כל אחד ואחד שיעיין בספרו עץ החיים, ספרים האלה כבר לצערנו הרב לא מצויים, ספר עץ החיים בפרט לא מצוי. מקראי הקודש התחילו קצת להדפיס את פיסו על מגילת אסתר, אבל גם כזה ספר כרחד בכל דבי, מלא חוכמה, מלא תמונה, והרב כל כך מקצר בדבריו, לא מעריך בדברים. מדבר על הראפר חדש כאשר דבר איש הרעיו, היה באותו הדור, סמוך לאותו הדור, מדבר איתו בתקיפות, ממש חוש מקורת עצומה הייתה לו לגור בחיים ובלעפיה. כי היה, כמו שאמרנו, עמו עוז ותשייה, היה כמה דברים, הוא חולק על הראפר החדש, מחיית, במשורה קטנה, דוחה אותו, מביא ראייה, הפך דבריו. כן, וכמו שאמרנו, הספרים האלה, לצערנו, אזלו, לא נמצאים. מצווה גדולה, כמו שמהדירים את הספרים שכבר הדירו אותם, רפאתי ידינו רבי דניאל, שכבר הדיר את הספר תענמות לב. תענמות לב הזה, זה לא היה הרבה זמן, 50-60 שנה. כל שכן הספרים ההם שהתפסו לפני 300 שנה. בוודאי שחשוב מאוד להוציא אותם לאורה. וזה לא יכול להיות צילום, זה צריך להיות ממש דפוס שמאיר עיניים, שכל אחד אחד יכול ללמוד. בפרט היום, ברוך השם, רבו לומדי תורה שרוכשים ספרים. היום אין הפסד, כשאתה מדפיס ספרים, לא מפסיד. פעם היה אדם מדפיס ספר, קודם מדפיס, אחר כך מפסיד, ואחר כך מפסיד. אבל היום, ברוך השם, אין, כולם צמאים מדבר השם, כולם קונים ספרים, כולם רוכשים. אני יודע כמה אברכים שאין להם לחם לאכול, וקונים שם ספרייה ענפה. שזה לחם חתמים, לחם רוחני שלהם. אז לכן זה חשוב מאוד שתנו את דעתם בזמן הראוי, בזמן המתאים, שהתפיסו את הספר הזה למען ירוץ הקורא בו. יש פה כמה דברים, ממש אמיתה של תורה, מרגיש אותה שזה אמיתה של תורה. אחד הדברים שעכשיו עלה ברעיוני, יש בפרשת וישב כתוב, בקש יעקב יושב בשלווה, קפץ עליו רגזו של יוסף. הוא שואל מה זה קפץ עליו? מה אליו רגזו של יוסף? מה זה הקפיצה הזאת? מה הקפיצה? הוא מביא קודם, מקדים, גמרא, בסוף מסכת כתובות כתוב כך, שלחו לו אחד שרבה בנחמני, בואו ותעלה לארץ ישראל, הם היו בארץ ישראל, הוא היה בחוץ לארץ, בואו ותעלה לארץ ישראל, ומתן לא עולה לארץ ישראל, ואם תאמר אין לך רב, יש לך רב, ומנו רבי יוחנן, אפשר ללמוד שלו תורה, ואם אתה לא עולה לארץ ישראל, תזהר לפחות בשלושה דברים, מה הם? אל תרבה בישיבה, אל תרבה בעמידה, אל תרבה בהילוך. אתרבה בישיבה שקשה לתחתוניות, תחורים בשם אצלנו. אתרבה בעמידה שהעמידה קשה ללב. אתרבה בהילוך שההילוך קשה לעיניים. כמו שאמרו, פשיעה גסה נותנת 1-5 מאות מאור עיניים שלנו. אז תזהה בשלושה דברים האלה. אתה בא תמוע. מה זה קשר בין ארץ ישראל לחוץ לארץ? אם אתה לא עולה, תזהר. ואם אני עולה לישראל, לא צריך לזהר בשלושה דברים האלה? למה זה? מה קשור זה אם אתה לא עולה לארץ ישראל? אז אדם מסביר כך. במדרש כתוב, בפרשת התוכחה, שם כתוב, ונתן השם לו לב רגז וחדיון עיניים ודאבון נפש. לב רגז כמשמעו, יש לו לב, חס ושלום, לא כן. אדם שהוא חס ושלום, שהוא שבע רוגז, זה קצר ימין. אדם שבע, אז אדם ידוד אישה, קצר ימין ושבע רוגז. מישהו רגזן, הולך בחצי ימיו. זה מקבל התקפות לב והולך. וכזה עניין הלב, עניין של הלב. כתוב, מתן השם לא שם. איפה שם? חוץ לארץ. לב רגז, חיליון עיניים ודאבון נפש, אלו תחתוניות, זה תחורים, שמדאיבות נפשו של האדם. בגמרא בנדרים דווקא כתוב שמה, מעשה בעולה שהיה בא מחוץ לארץ לארץ ישראל. נלבו אותו שני אנשים פשוטים, אנשים בבדי חוזאי, מקום בחוץ לארץ. נלבו אותו בשיירה. והנה בדרך, קפץ אחד על השני, התקוטטו יחד, קם אחד ושחט את השני. ושואל את הרב, אדוני הרב, יפה עשיתי? נדבר ממנו, פוחד הוא רוצח. ואחר כך יעשה גם בו חצי שלום נקמה. אמר לו, כן, כן, טוב, עשית טוב. אז כשהגיע לארץ, היה מסתער מאוד, שהחזיק את זה עוברי עבירה, הוא רוצח, ואומר לו, טוב, עשית? אז בא אצל ביוחנן, והיה מתמדל לפניו, כך וכך קרה. אמר לו, נפשך הצלת, אתה לא אשם. אם אתה לא היית אומר לו כך, היה הורג אותך חצי שלום. נפשך הצלת, אין בזה כינום. אבל מה שאני מתפלא, איך קרה דבר כזה בארץ ישראל? כתוב בנתן השם לא שם נברגז. אף פעם לא יהיה רוגז בארץ ישראל, אם שומעים תורה, הולכים בדרכי התורה, אף פעם לא יגיע לידי כך. איך זה האיש הזה כאן ברצח את חברו? אמר לו, לא, עדיין לא עברנו את הירדן, עדיין לא חוץ לארץ. אמר להם, ככה נחדתי. וכמה למדנו? שם זה בדרך לחוץ לארץ, לא בארץ ישראל. אז זה שאומרים לו אחד של רבה בנחמני. אם אתה עולה בישראל, אין לך מה לפחד. אתה נשאר שם, שם זה בחוץ לארץ. אז יש לב רגז, לכן את עובדה בעמידה שקשה ללב, וחידון עיניים את עובדה בהלוף שקשה בעיניים, ודאון נפש זה התחתוניות, את עובדה בישיבה. לכן יפה, אם אתה לא עולה, תזהר בזה. זה ממש אמיתה שצריך מרגישים שזה כל דבר אמת ואמיתו. כך לכן על זה הדרך, כל דבריו כגחל האש. כמה חשוב שיתפיסו את הספר, זה בעת החיים כותב את זה. צריך לזהר, תתפיס את ספר עת החיים, מקראי קודש, יש רש יעקב, יש לו עוד כמה ספרים, חנן אלוקים, כמה ספרים, עקוב פנים, כמה כמה, שלאט לאט, יכול גם כן למכור אותם, בכסף שיוצא מזה, יחזור פעם ויתפיס עוד ספר ועוד ספר, ויש הרבה דרישה לספרים החשובים והעיקרים האלה. אנחנו מחזיקים את ידו של ידידנו רבי דניאל, שיתפיס ספרים ויוציא ספרים, ויוציא עוד תלמידי חכמים, ספרי תורה חיים גם כן, בישיבה שלו, ישחרר אותה, יחזק אותה, ויחיד גבולו בתלמידים, וגם כן יזכה להגדיל תורה ולהאדירה. בחיי כל הקהל הקדוש הזה, בחיי הרבנים, הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו בעזרת השם, שנחוג את חג המצות, בשמחה ובדיצות, תזכו לשנים רבות, נעמות וטובות, אמן ואמן.